100.
RAM at 100%.
100.
RAM at 100%.
היי, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, מה העניינים? אז אנחנו בפרק המאה של הרוקנרול של העסקים. אתם קולטים? זה בהחלט אירוע מיוחד שלא כל פודקאסט זוכה להגיע אליו. אז קודם כל אני מתרגשת מאוד, ואני כבר אשים לכם בווידאו, למי שצופה בנו, את כל הפאנל המשובח הזה, ותכף אני אסביר עליו. אז היום אני ואנחנו הולכים לרענן לכם, לרענן אתכם, ולתת לכם הזדמנות להכיר אותי, המגישה, זאתי שתמיד מראיינת ושואלת שאלות, מזווית אחרת, מעמיקה ואישית יותר. התחלתם לרקוד? אנחנו במאה, לא מובן מאליו, אווירה של, לא יודעת, קרנבל היום. אז איך זה שהפעם אני לא זו שמראיינת? איך הפכתי ממנחה, מהמנחה שתמיד מובילה את הדיאלוג, לזו שעומדת או יושבת בצד השני של המיקרופון? Well. זה הולך להיות פרק מיוחד במינו, שבו אני חוגגת אתכם, המאזינים והאורחים, שהפכתם לחלק בלתי נפרד מהמסע המופלא הזה. אבל הפעם כבר הבנתם אני האורחת. תראו, במהלך הפרקים הקודמים יצרנו יחד קולקציה צבעונית של סיפורים, של תובנות, של רגעים של השראה. כל פרק כאן הוא כמו שיר באלבום של הרוקנרול של העסקים ושל החיים בעונה הראשונה, עם המנגינות והמילים שלו. אבל באו אנשים ושאלו אותי, אבל מי זאת את? מי זאת אני? מה הסיפור שלי? איך זה שבחרתי להוביל פודקאסט שמציג את הרוקנרול של העסקים? שמתם לב לכתפייה? יפה, זה יקרה כל הזמן, שתדעו. אז כן, הגיע הזמן לפתוח את המסך, לשתף את המילים שלי ולספר לכם על הרוקס והרולס בחיי, חיי האישיים וחיי העסקיים. אז שימו חגורות, תגבירו את הווליום, כי הפרק הזה הולך להיות נסיעה פנומנלית דרך הסיפור שמאחורי הקלעים שלי. אני מזמינה אתכם, כמו תמיד, להשאיר תגובות, לשתף מהם הרגעים האהובים שלכם מהפודקאסט עד היום, מה השפיע עליכם ביותר, ואפילו אני תמיד שמחה לקבל מכם הצעות ורעיונות לפרקים עתידיים. עכשיו שימו לב, הפואנטה. אז תחממו מנועים, תורידו חסמים מעכבים, כי אנחנו הולכים לעוף בפרק הזה עם פאנל משובח ביותר בהובלתו של גיא אבני ובהשתתפות ליאת כהנה מהפודקאסט מבית סופרקאסט, גאווה גם של, רגע, גיא אבני מהפודקאסט היא של בסוגריים שפיות, והפודקאסט של ליאת כהנה הנדסת תודעה, ומוטי אלוני מאמן ראשי לעסקים היה אמור להגיע, אבל נבצר ממנו להגיע, אבל יש פה אורח מכובד מאוד, שהוא גם אישי לחיים, מקס גנזך, מומחי הטכנולוגיות בסופרקאסט ואהובי היקר. אז תודה לכולכם שבאתם לכאן. למי שעוד לא מכיר, כאן פז מוסקוביץ', המגישה, בדרך כלל, לא היום, מנכלית סופרקאסט, פודקאסטים לעסקים, יוצרת, כותבת, מרצה ושחקנית. אני זו המחוברת למכונה יותר מ-30 שנה, חיה ובועטת וגם לא משתינה בפודקאסט מפוצץ השראה. אז לפני שאנחנו מתחילים, בתפילה להחזרת כל החטופים, שמירה גבוהה על כל החיילים שלנו, הרוקנרול של העסקים, סיפורי השראה עסקיים, ניתוחים מרתקים, פרק הפוך שבו מראיינים את המראיינת, פתיח. ואז פאנל יקר, הבמה שלכם. אנחנו מתחילים. גו.
הרוקנרול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.
גיא אבני, הבמה כולה שלך.
אני מקווה שלא תצטערי עד סוף הערב על זה שהעברתי את הבמה.
התחלה לא טובה, התחלה לא טובה, אתה מפוטר, תעמוד בצד.
אבל אין לך מה לעשות עם זה, אני פה ואני פה עד הסוף.
אוקיי.
אז קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי.
באהבה.
לכבוד גדול הוא לי. ומה שליאת ואני חשבנו לעשות לך, מכיוון שאנחנו רוצים לדעת את מאחורי הקלעים, וזה באמת מה שמעניין אותנו, אנחנו רוצים דווקא לעשות הקבלה, ואת התחלת מאוד יפה עם החיילים, לשמור עליהם והכל, ואנחנו ניקח את זה למקום הזה שלנו. אנחנו ניקח את המקום שאנחנו ננסה להבין ממך איך בעזרת היכולות שלך אפשר להציל את המדינה.
בוא נתחיל, בוא נצלול ישר, לא, בלי הקדמות, יאללה.
בלי הקדמות.
מה אתם רוצים לשאול? בואו נתחיל.
אז אני בכל זאת אני פסיכותרפיסט, אני לא יכול בלי הקדמות.
פסיכותרפיסט דינמי, לא הצגנו.
דינמי, נכון, פסיכותרפיסט דינמי, אני
בכל זאת... ומנהל, אח מנהל חדר מיון, בית חולים מזור, באקו, בית חולים למתמודדי נפש.
נכון, בסדר, זה לא רלוונטי. אבל מה שכן רלוונטי, שאנחנו לפני 100 ומשהו ימים התחלנו מלחמה שריסקה את עם ישראל. והחוכמה היא לצאת מהמקום הזה. החוכמה היא לקום ולדעת להתרומם, והחוכמה היא לקום ולהגיד, כמו שיורם גאון שר, לא תנצחו אותי. ואני מסתכל על האכפז, אני מסתכל על הסיפור שלך, אני מסתכל על ההיסטוריה שלך, ולמי שלא יודע את הסיפור האישי, את עברת 3 ניתוחים של השתלת כליה.
כן.
3 היו ללא הצלחה. וזה מקום שמרסק, זה מקום שמוריד אותך למטה, והדבר האחרון שאפשר להגיד עלייך פז, שאת למטה, שאת מרוסקת, אלא אני חושב שכמו ספינקס את מתרוממת מחדש ונעשית עם נוצות יותר, יותר ויותר יפות כל פעם מחדש.
ספינקס מתרומם מחדש? כן, לא ידעתי.
כן. אוקיי.
תפור היפה.
אחרי שהוא נשרף, הוא נוצר מחדש,
וואלה.
ונעשה יותר יפה, כן.
מתאים.
אוף החול, מה שנקרא בעברית.
מתאים, אוקיי.
ואני רוצה לשאול אותך, מאיפה מוצאים את ה... מאיפה את מוצאת את הנקודות להתחזק? מאיפה את מוצאת את המקום הזה שממנו את שואבת את האנרגיה להתחיל מחדש?
זה תלוי פר סיטואציה.
לא, תנסי לחפש את המקור המשותף, הרי זה לא משהו אחד מרסק אותך ואת לא מסוגלת להתרומם.
זה משהו לך... גדול כזה שאפשר לקרוא לזה כמו, זה נשמע קלישה, אבל זה אמיתי, אהבת, פשוט האהבה לחיות, אני אוהבת לחיות. אז לא רוצה לתת...
אני יכול להגיד על זה משהו, אני יכול להגיד על זה משהו. קצת כמו גולש שמחפש את ה... כל הזמן מחפש את הגל. ועם הגלים, במקרה שלה, זה כאילו הסינוסים האלה של החיים, של העליות והירידות, אז היא בירידה תמיד עורבת ומחכה להזדמנות לתפוס את הגל ולגלוש איתו למעלה.
אז זה מעניין, כי יש באמת סיטואציות ואנשים שמחכים לגל, ויש אנשים שמייצרים את הגל. אני לא בעד לחכות.
לפעמים הגל לא קשור אלינו. הגל שמטביע אותנו, והגל שמגיע, השאלה, מה שכן תלוי בנו זה האם לתפוס את הגל הבא ולגלוש עליו, או להוריד עוד פעם את הראש מתחת למים.
אז יבואו אנשים ויגידו לך, וואלה, לא באים לי גלים, אני קם כל בוקר ואני עדיין בדיכאון.
אבל אני חושב שזה...
לא באים הגלים.
אבל זה המקום שלך, פז. את מייצרת גלים. אם עוד לא
הבנת את זה... אני בעד לייצר, לא לחכות שיבוא.
את מייצרת גלים. ואת יודעת, יש משפט סיני שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שאומר... שהזמן הכי טוב לנטוע עץ הוא לפני 20 שנה. אבל הזמן השני הכי טוב זה היום. ואני חושב שאת מחפשת את ההיום, ולא נתקעת עליה לפני 20 שנה, ואני חושב שזה משהו שמייחד אותך.
למרות שיש המון המון טראומות ופוסט טראומות של במהלך כל ה-20 שנה, זה לא רק 20 שנה, זה כבר באוגוסט הקרוב, אני אהיה 35 שנים בדיאליזה, חיה ללא כליות, כשתוחלת החיים היא 3, ואם תוסיף עוד 7 שנים של בתי החולים מגיל 12, אז זה כמה? 42 שנים אני בבתי חולים? אומייגאד, אומייגאד, זה כבד, וואו.
איך לא עוברים למקום של רחמים עצמיים? איך את כל הזמן בתוך התשוקה הזאת והתאהבה הזאת להמשיך ולחיות?
אני, קודם כל, תקרבי, אני מתה על הקול שלך, ואני חייבת שתהיה צמודה למיקרופון.
התקרבתי.
תגביר לי אותה בגן, הקול שלה זה משהו מהמם, מהפנט. ליאת כהנה, מהנדסת תודעה. בשאלה שלך, את מניחה שאני לא נכנסת לרחמים עצמיים, אבל אני כן.
אוקיי, אז איך יוצאים מהם? כאילו, איך את עושה את התהליך הזה?
יש לי את הכלי הזה שאני ואימא שלי המצאנו, אימא שלי מריור, שהיא מאסטרית ב-NLP, ומתמחה בטיפול בחרדות, לא המקרה שלי, אבל אני היום, מה שנקרא, כל מה שאתם שואלים אותי, זה באמת בזכותה הרבה, והיום, ובשנים האחרונות גם בזכות מקס, ואח שלי והמשפחה, הבן שלנו המאומת קובי, נדבר על זה אחרי זה. ואז אני קוראת לזה דדליין לרחמים עצמיים. אני שמה דדליין. אני ממש שמה דדליין. אני אומרת, אוקיי, עכשיו חר לי, ואני באמת רוצה למות, ולממש את הנסיעה לשוויץ, להמתת חסד. ואני חושבת על זה לא מעט. יש לי תמיד את האופציה הזאת, ואז אני אומרת, טוב, 20:00, את מתקלחת, מתאפרת, מתלבשת, ומתעשתת מחדש. גם היום זה קרה לי, ממש היום, היום. רבנו, התרסקתי, גם מקס התרסק, וזה איך אנחנו אוספים את עצמנו מחדש. אז ממש אני עם עצמי, שמתי לי דדליין, מתי אני זהו. עושה את הריסטארט הזה.
זה מדהים, את יודעת שנגיד ספורטאים, אולימפיים, הדרך שלהם אחרי, גם אחרי ניצחונות גדולים וגם אחרי הפסדים גדולים, יש את חוק ה-24.
מה זה?
יש לך 24 שעות או לעוף על עצמך או לבכות למוות, אבל אחר כך עולים בחזרה למזרון וחוזרים להתאמן.
אה, כן? לא, לא הכרתי את זה מעולם הספורט. וזה כאילו לפני משחק חשוב או מה, באיזה...
אחרי הצלחה הקשר? או אחרי כישלון. נגיד ג'ודאים, ג'ודאי עלה למזרן, עשה קרב מטורף והפסיד.
כן.
מה עושים? הוא מתכנן, כאילו הקרב הזה, זה אחד החשובים בקריירה.
חיים שלמים כמעט.
חיים שלמים.
עבד על זה שנים.
שנים. חוק ה-24. תפקה 24 שעות, תמרר בבכי, תוציא את הכל, ואחרי 24 שעות מקלחת טובה ותעלה למזרון.
אז זה הדדליין לרחמים עצמיים, ממש.
שזה מדהים שאמרת את זה גם על הצלחה, כי זה גם על הצלחה, נכון? כי בהצלחה גם, כמה אפשר לשרות, כמה אפשר to bask in the light of the acclamation, זה כאילו, זה גם עובר, וחוץ מזה שזה מרים לגבעים שלא תמיד הם מתחוברים ליום-יום,
זה לעולם לא מחובר ליום-יום.
זה אף פעם לא. או כמו שחמי רודנר פעם אמר, שזה מאוד מעניין לרדת מהופעה בפארק.
אמר בפודקאסט, מה זה פעם?
מול מאות אלפי אנשים.
בפרק זה וזה פה, אצלנו.
לא, הוא לא אמר את זה אצלנו, אבל אמר, לרדת מהופעה בפארק בגני יהושע מול מאות אלפי אנשים, להיכנס לחיפושית והיא לא מניעה.
שזה להיות כוכב בארץ.
כן.
אז כאילו זה... גם אחרי הצלחה, וזה נכון, אחרי הצלחה, אם אין את החוק 24, גם אפשר להתרסק.
אבל פז, אני רוצה להגיד לך שאנחנו הבאנו לפה את מקס, אהובך, בן זוגך, בתור ג'וקר קטן.
אוקיי.
אנחנו הבאנו אותו כדי לשמוע גם את הסיפורים הקטנים של האכזבה, של החוסר הצלחה, של הפז. תהי מוכנה גם לשמוע את הדברים.
יאללה, שוט.
מקס, תן לנו איזה סיפור על...
תשמעו, יש... כמובן יש הרבה. אבל זה נכון. זאת אומרת, קודם כל, הכלי הזה שפז מדברת עליו של להציב זמן עד השעה הזאת וזאת, זה ככה וזה, וזה יכול להיות גם לפעמים מדברים נוראים.
תגדיר נוראי, בוא לא נדבר שלום עולמי. קרה משהו נוראי, תגיד, מה נוראי?
היה...
אחרת זה כללי, אבל בייב, אני חייב להגיד לך, אתה עושה מלא רעש בהקלטה. מתעסק פה בקבלים, וזה... אתה, מומחה הטכנולוגיות.
ויכול להיות, למשל, ניתוח שהיא עושה לתחזוקה בכלי דם כל כמה חודשים, והיה זוועה, לא הצליחו למצוא את ה... רק בשלב של העירוי אפילו, לא הצליחו למצוא, וחיררו אותה, ולא היה... קיצור, קטסטרופה, לא נרד לפרטים, קטסטרופה, וזה גורם להרבה, זה המון מתח גם לפני, וזה הרבה שבר אחרי, ו...
ויש לי עוד שבועיים, את הניתוח הבא.
ולפעמים זה ממש מתבטא, כל היד זה שיתפי דם אחר כך, שבועיים, שלושה.
כאבי תופת, חודשיים בערך.
זה לא דבר שכל אחד מתמודד איתו.
יד שחורה.
בואו, זה לא... זה יכול להיות באמת, כשאתה אומרים, זה לא איזה יצא לי חשקון.
מצוין.
וכן, ולפעמים באמת היא מתפרקת, וזה באמת סוף העולם, וזה מאוד קשה גם להיות לפעמים ליד סוף העולם הזה, כי גם החוסרונים שלך כבן זוג, שאתה הרבה לא באמת יכול לעשות. אתה לא באמת יכול להביא מזור עכשיו, אוקיי?
למה? אתה מביא.
אתה
מביא מזור, זה עוזר מאוד.
אני חולק עליך.
זה עוזר מאוד, זה עוזר מאוד, בסדר, זה עוזר מאוד, אבל פתרון זה בטח לא, אוקיי? זה לא. אז זה קשה גם לפעמים החוויה הזאת, אבל היא באמת, היא תשים לעצמה דדליין, וגם היא התחייב אותי לדדליין הזה. לפעמים הדדליין הזה יכול להיות מאוד קצר, יכול להיות 5 דקות, זה יכול להיות. ולפעמים זה יכול להיות באמת 24.
אז יש כאן דפוס, את מבינה? יש כאן דפוס, יש בדפוס הזה את היכולת שלך לאסוף את עצמך, לקרבן את עצמך עד גבול מסוים, ומשם להמשיך הלאה.
כן, ברירה. איזה עוד ברירה יש?
אני לא אמרתי. ברירות תמיד יש.
מה?
לתת לעצמך דדלן יותר ארוך, קצת יותר לרחם על עצמך. יש. מי שרוצה להתמסכן מוצא את הדרך. אני מכיר אנשים שהם דור שלישי של התמסכנות. זה, כלומר, זה לא...
אוקיי.
זאת לא הבעיה. הבעיה היא... לא בעיה, אני אומר, הפתרון שאת שמה לעצמך דדליין. אבל את לא רק שמה לעצמך דדליין, פז. את עושה עוד משהו בלי לשים לב. את גם שמה לעצמך יעדים אחרים תוך כדי. כלומר, אני חושב שעצם העובדה שאת מתכננת ואת רוצה ואת מקדמת ויש לך חלומות באיזשהו מקום, זה המקום שאת ממריאה איתו למעלה. לא רק מלשים את הדדליין, כי אפשר להגיד, אוקיי, אז אני לא אבכה על מר גורלי, אבל אצלך גם יש את הנוסף הזה, שאת מסתכלת על המכשול הבא. את לא מסתכלת...
על האתגר.
על האתגר. את לא מעלה גרה בבעיה, את משקיעה את אותו זמן מלפתח, להתפתח, ובאיזשהו מקום את פורצת דרך, בכל דבר. כלומר, אני אדבר עליי באופן אישי, אני חושב ש... אני, אחד הדברים שאני הכי התרשמתי ממך, שהתחלנו, שרק הכרנו, וזה היה לפני קצת שנים, אנחנו לא נגיד כמה, כדי שלא יחשבו שאנחנו זקנים, אבל שכל פעם שבאתי עם רעיון, את באת ושיפרת אותו. כל פעם שבאתי עם נושא מסוים, את לקחת אותו צעד אחד קדימה. כלומר, היכולת שלך...
מה, כשבנינו איתך את הפודקאסט?
כן.
אוקיי.
לא רק, דרך אגב. להזכיר לך גם בנינו הרצאה.
כן.
עשינו הרצאה ביחד, אבל...
הרצאה מהממת.
אבל כל פעם שעשינו משהו, את תמיד ראית את החמש צעדים יותר קדימה ממה שאני ראיתי. ואני חושב שזה אחד המקומות שהם נורא חזקים אצלך. כלומר, אם הייתי יכול לעשות copy-paste לדבר הזה, זה היה מקל על כולנו. כלומר, אם אנחנו נדע להסתכל יותר קדימה בצורה נכונה, זה משהו שבהחלט, בהחלט לא ברור מאליו.
אתה יכול לתת דוגמה?
בואי ניקח אפילו עכשיו, שסיפרת שהעברת את כל העשייה שלך לכאן וויתרת לרדיו.
כן.
בדרך כמות המעברים שעשית לאורך השנים, והתאמת את החלומות שלך לסיטואציה, והתאמת את החלומות שלך לדרך, אין לך בעיה, נגיד לקחת, היה חלום מאוד מאוד גדול, הגשמת אותו או פחות הגשמת אותו, את מבינה אם הוא מתאים או לא מתאים, משרת אותך בהמשך או לא, ועוברת לחלום הבא. את לא בוכה על חלום שנגמר.
יפה.
בוכה כמה דקות?
לא, היא שמה לעצמה דדליין לבכות, זה כבר הבנו מקודם. אבל את יודעת, פרויד אמר שיש לנו שתי וקטורים בחיים שמושכים אותנו. אחד, הרצון להישאר במקום הנוח, המוכר, לא רוצה לזוז מכאן, טוב לי. הוקטור השני, זה אני רוצה לשנות, אני רוצה להשתפר, אני רוצה לעשות דברים חדשים, אני רוצה להחליף עבודה, אני רוצה... לעשות עוד דברים. רוב האנשים נמשכים יותר חזק מהווקטור של אזור הנוחות, נקרא לו ככה. אצלך?
השקע בספה הזה.
השקע בספה, נעלי בית הנוחות שחוזרים אליהם.
שערו בשקע.
ואני חושב שבאופן פרדוקסלי, אזור הנוחות שלך, זה דווקא המקום הלא נודע. בוא נחקור, בוא נעיז, בוא ננסה, זה אזור הנוחות שלך.
אחרת אני משתעממת.
מעניין.
זה משעמם, לא? משעמם...
בעצם כן. מה החוויות האלה שעיצבו אותך וגרמו לך כל הזמן להמשיך ולחלום? היו שם איזה רגעים קטנים שאת יכולה לבוא ולהגיד, וואלה, זאת נקודה מאוד משמעותית שעשתה טוויסט?
היה אירוע מכונן אחד גדול שבו לא ראיתי עתיד. כשההשתלה השלישית לא הצליחה, והייתי בבית חולים בארצות הברית, הייתי בת 24 וחצי, בחורה מאוד צעירה, כבר בהשתלה שלישית בגיל 24, וכשאמרתי לרופאים, תשמעו, זה לא עובד, תוציאו לי את הכליה, 3 חודשים של עינויים, והרופאים ממש נשמו לי רווחה, הם רק חיכו שאני אגיד את זה, לא היה להם נעים להגיד לי שהם לא מצליחים. אז הם אמרו, אוקיי, מחר בבוקר. כאילו, ככה זה היה. תארי לך את עם בן זוג שנים אוהבת, אומרת לו, בוא ניפרד. הוא אומר, אוקיי, מחר בבוקר. זה כזה, זה אכזבה נוראית. כאילו, מה, אבל תלחמו עליי, תגידו לי, לא, אנחנו נמשיך, אנחנו אוהבים אותך. כזה. פתאום אמרו, גמרו איתי.
היה להם קשה להגיד לך. בקלות. גם הם חושבים ככה, כנראה.
ויצאתי מהחדר הזה, והתחלתי לרוץ במסדרון, אמא שלי רצה אחריי, ואני רצה בוכה, ומגיעה בסוף לקיר ליד המעליות, ואני תופסת את הראש, וככה ממש נופקת אותו על הקיר, לא חזק, אבל כזה, שמה, מניחה אותו על הקיר, ואני בוכה, ואני פעמיים אומרת לאמא שלי, מה אני אעשה עם החיים שלי עכשיו? כי הרופאים כל הזמן לימדו אותי שדיאליזה זה מוות. אני לא אחיה הרבה שנים, ואני חייבת השתלה. שזה קונספציה מוטעת לחלוטין. היום זה אופנתי להגיד את המילה קונספציה. ובכיתי, אבל כל הזמן ב-back of my mind, אני ידעתי שאני הולכת לטרוף את החיים. להטרוף. כוסומו הכל, כזה. אוקיי? ובאמת חזרתי לארץ, ועזבתי את הבן זוג, והתחלתי פתאום, והלכתי להתנדב בטלוויזיה, ראיתי מודעה, שם למדתי בכלל תוך כדי, כל העניין של טלוויזיה ותקשורת, למדתי תוך כדי בכלל שהתנדבתי בטלוויזיה, תוך כדי פעולה. וזאת הייתה נקודה ש... תחדדי לי שוב את השאלה רגע, שאני אחבר את זה.
נקודה שעיצבה את החיים שלך.
או, שעיצבה. שבאמת שם, אמרתי, אוקיי, זה מה שיש, אם זה עכשיו צריך לנצח. זה מה שיש, אין לך כלל, נגמר הסיפור.
שאלה קצת פרובוקטיבית, ברשותך. חוץ מפיפי.
מה, על סקס?
לא, סקס לא מעניין אותי.
למה? סידורים, קניות וספונג'ה זה דבר מאוד חשוב בימי שישי.
במיוחד בימי שישי, במיוחד הספונג'ה.
אחד החשובים.
אבל חוץ מלעשות פיפי.
שאני לא עושה.
יש עוד משהו שאת לא יודעת לעשות?
קודם כל, זה לא שאני לא יודעת.
לא רוצה.
לא, על פיפי, אני לא יכולה, אין פיפי. כשהקליות לא עובדות.
זה ברור.
אז זה אותו דבר.
אז מה השאלה? אני יצאתי מריכוז.
יש עוד משהו שאת לא עושה.
השאלה אם את שמה לעצמך גבולות. השאלה אם את אומרת לעצמך, זה משהו שאני לא יכולה?
היום, לצערי הרב, אני שמה לעצמי גבולות, כן. כי החלומות שלי הם מעבר למה שהגוף שלי יכול.
כמו מה?
והיום פעם ראשונה בחיים אני מוותרת לעצמי. שזה מקום לא כל כך כיפי, אני לא במקום טוב בחיים שלי היום.
לדוגמה?
חייבת להגיד את האמת. לדוגמה תד בחול, שתמיד רציתי ללכת עם מחוברת. ואין לי כוח לזה היום, אין לי כוח. פתאום אני לא יכולה לטוס 12 שעות, ואני צריכה תחנות ביניים. הכל נהיה נורא הפקה כזה. לדוגמה, להעיף את סופרקאסט לשמיים. אני יכולה לעשות את זה קוגנטיבית, אני יכולה לעשות את זה ביצועית, אבל אני לא יכולה לעשות את זה ביקום הפיזי, אני אתמוטט. אבל יש לי רעיונות מפה עד הודעה חדשה, ואם מישהו רוצה להיות שותף שלנו, מוזמן להצטרף, אני צריכה כוח של עוד אנשים. אני לבד לא אוכל, אני אתמוטט. למשל, זה ברמה העסקית. זאת אומרת, עד לפני כמה שנים הייתי עושה את זה עם סופרקאסט, את העוד דברים שאני רוצה. ברוך השם, העסק מצליח, יחד עם זאת, הוא לא מצליח כמו שאני יודעת שאני יכולה לעשות שהוא יצליח עוד ועוד לגדול. הגדילה כרגע בשלב הזה בחיים שלי מפחידה אותי, כי זה חיים מול, חיים literally מול חיים עסקיים נורא מצליחים. זה ממש אצלי כל הזמן שלו יתמק,
זה הדיסוננס הזה.
זה כל הזמן הדיסוננס הזה, וכל הזמן עמד חום הזה, הופה, כספית עלתה, צריך לנוח, צריך להפסיק, עוד פעם.
זה גם בא כל הזמן עם יוזמות חדשות ודברים, כי זה עדיין פורץ, כמה שהיא מסננת, זה עדיין פורץ מתוכה, והיא מביאה כל מיני דברים, ואני צריך להיות המסננת, אז גם הרבה פעמים כועסת עליי, כי אני מסנן.
כי אתה מראה למעשה של המציאות.
ואני מקבל כאילו את זה, אבל לא משנה, אני מבין.
נגיד העניין, פרק 100, דוגמה, פרק 100, רציתי לעשות בבר מטורף על במה, רציתי את הפאנל הזה לעשות עם קהל, חי, אוקיי? אבל רק לחשוב על ההפקה ולהתחיל להזמין אנשים, זה קריאה תחת, זה הפקה.
כן.
זה כמו, אז פעם היה לי יותר כוח והייתי עושה את מחוברת גם לאלף איש ומביאה אלף איש. אבל קראתי את התחת, והיום לקרוא את התחת זה מחיר פיזי, פיזיולוגי. אחד על אחד, ישר, הופ, פז קורסת.
כי היכולת שלך לעשות שינוי היא כמו שמקס דיבר מקודם, היא בגלים מטורפים. כאילו השיפוע שלה, שאת מסוגלת הוא אדיר, אבל את מבינה שאת צריכה לשמור על המאזן האנרגטי.
כן.
וכל הזמן לשמור על האיזון הדק הזה.
בדיוק.
ואז מה שנשמע זה שיש בתוכך איזושהי השלמה מאוד, מאוד עמוקה עם המציאות.
אני לא חושב דווקא. אני לא שמעתי פה השלמה, אני שמעתי פה, אני שמעתי פה דווקא כעס.
בקוגניציה, יש פה השלמה, כאילו הבנה, אולי את מתכוונת.
אז יותר הבנה, כן,
כן, הבנה.
הבנה.
נכון.
אבל וואלה, אני לא משלימה עם זה, ואני בוכה, ואני כועסת. מאוד.
דווקא אולי אם הייתה משלימה היה יותר קל. אבל זה...
זה מזכיר לי מישהו שמגיע בתחרות ריצה למקום השני באולימפיאדה.
למה?
כי הוא לא במקום הראשון, אבל מצד שני, רבק, אתה במקום השני, כלומר, כל העולם, חוץ מבן אדם אחד, רץ יותר לאט ממך. ואת מסתכלת על המקום השני בתור מקום שהוא תבוסה.
כן.
כאילו החיים מנצחים אותך.
אוי, יש לי סיפור מעולה על זה. ממש בימים אלו. מה? אתה מגלה סודות? אני לא מאמינה לך.
אני אמרתי לך שזה התפקיד של מקס.
כלומר, היא יודעת שהיא
יכולה... אבל זה ביזנס מה, זה להיות ביזנס
מומן. היא יודעת שהיא יכולה יותר טוב, היא יודעת שהיא יכולה יותר זה, היא יודעת שהיא יכולה יותר... אבל יש גם יקום פיזי, כאילו, אז ההתחשבות עושה את זה.
אז אני אגלה לכם סוד על משהו שממש מתאר את ה... סיטואציה הזו. בחודש האחרון יש תחרות לפודקאסט הטוב ביותר של גיק טיים. זה מגזין, גיק טיים. ואני שנים אומרת, יאללה, זהו, השנה אני מגישה את עצמי לגיק טיים, לפודקאסט, אני רוצה להיות הפודקאסט הטוב ביותר בתחום העסקים. ופתאום נפתחה התחרות, ואני בתקופה אמרתי, לא לייט, אוקיי? של כל מיני הבנות וקבלות חדשות שאני צריכה לקבל על עצמי. וממש עשיתי כמה ימים של לא שיתפתי אותך, של חשבון נפש, פז, את הולכת על הטירוף הזה עכשיו? כי הרי מי זוכה בסוף? מי שמשווק את עצמו יותר. לא באמת, כי הוא הפודקאסט הטוב ביותר, אני מפרגנת, כן? אבל עדיין זה כאילו מי ש... תצביעו לי, וואטסאפים, זה שיווק, קמפיין, זה כל הזמן להיות סביב זה אם אתה רוצה לזכות. ואמרתי לעצמי, וואי, זה טרפת עכשיו, זה להיכנס עכשיו לפרויקט בשביל לזכות. והייתי צריכה ממש להתעמת עם עצמי, עם הרצון, היכולת, אבל היקום הפיזי והעסק והפודקאסט שלי, שאני רוצה להמשיך להארח ולא לקרוס, והחלטתי שלא ללכת לזה. וזה ללכת נגד הטבע של עצמי בגדול. החלטתי לא להגיש את עצמי לתחרות, כי... ואז הייתי צריכה להרגיע את עצמי. אז אמרתי, פס, טוב, זה לא מגדיר אותך. זה לא מגדיר אותך אם את לא בתחרות, זה לא מגדיר אותך אם לא תזכי מקום ראשון, ויהיה לך את הטייטל, הפודקאסט המוצלח של השנה, כזה. אבל אני ככה מחזיקה את עצמי, נושכת את, את הידיים.
יפה שלא, שלא שיתפת אותי.
למה?
כי את יודעת שכבר הייתי אומר לך, טוב, די, פס, כאילו.
ייעוד זוגי, אני לוקח תעריף מוזל לחברים, אם תרצו אחר כך.
כן.
אבל אני כן רוצה להגיד על זה משהו. אני רוצה להגיד לך, שאני חושב שכמו שאת אמרת, אם לקחת מקום ראשון את השאלה של שיווק, אז בעיניי זה בטל ב-60, מלכתחילה.
אבל אנשים לא יודעים את זה, אז anyway זה סבבה, כאילו. למה לא? גם אם אתה משווק שידעו עליך ואוהבים את הפודקאסט, פרגנו לך. אז עדיין זה סבבה לקבל פרס.
לא בעיניי, אני לא איש של תחרויות.
אז אני כן.
בסדר?
וכן, ואתה יודע למה זה
קשה. אני בתחרות עם עצמי, בחיים של עצמי, כמה אני אחיה? אני עוד במרתון הזה.
אבל גיא, אתה יודע למה מקום שני יותר קשה ממקום שלישי?
למה?
מקום שלישי יוצא בסבבה מהתחרות, מקום שני יוצא מבואס. כי מקום שלישי סיים את התחרות, נגיד בכדורסל, בג'ודו, בכל מיני זה, מקום שלישי סיים את התחרות בניצחון. מקום שני סיים את התחרות בהפסד.
זה כמו ילד סנדוויץ'.
סוג של, אבל אני רוצה לתת לך נקודה זווית אחרת לראות את זה. פז, מה עדיף להיות? מלך? אם אנחנו חוזרים לתקופת התנך, מלך, או זה שהמליך את המלך?
מלכה.
בדיוק.
לטובת העניין, את אומרת מלך. אבל באמת, אני בא ואני שואל אותך, האם את שמעת על ספר שאול א', שאול ב', דוד א', דוד ב'?
לא.
לא. איזה ספרים אנחנו כן מכירים?
שמואל א',
שמואל ב'. שמואל א' ושמואל ב', למה? כי אמנם המלך הוא לכאורה בקצה הפירמידה. הוא הכי מכובד, הוא הכי חשוב, הוא הכי נכון, אבל זה לא נכון. הנביא זה שממליך את המלך, עושה באמת מה שהוא רוצה. באמת עושה את מה שחשוב. לא המלך, המלך הוא ייצוגי. הפרס הוא ייצוגי. והעשייה שלך היא הרבה מעבר לייצוגי. העשייה שלך היא חשובה, היא תורמת, והיא נותנת אור לעולם הזה בזוויות שאחרים לא חשבו על זה.
הגיבור שלי מהתנך זה יחזקאל.
למה?
בומבה של נביא.
ישיר כזה, נכון?
שבוודאי של החלונות הגבוהים.
באמת.
למה הוא...
מה? למה? כי... קודם כל, יש לי קצת חמלה אליו, כי הוא היה בשדה וראה מראות שלפני 6,000 שנה זה היה נראה, כאילו, הוא לא ראה סרט מדע בדיוני בחיים שלו, מה שהוא ראה שם, אני לא יודע איך המוח שלו הצליח ל... להקל את זה, אבל כי הייתה לו תובנות, זאת אומרת הוא הסתכל על החיים בצורה מעמיקה והיה בו גם איזו נקיות, איזו תמימות ואיזשהו רצון לתקן ולא יודע, אני מתחבר אליו, אני חושב שהוא שיות מאוד בכלל נביאים, אבל יחזקאל הוא התחברתי אליו.
אתה יודע מה אומרים על זה היום, היום מישהו יבוא ויגיד לך בוא נקרא לך את העתיד שלך, בוא נגיד לך מה הולך להיות, במיוחד אם הוא יבוא על חמור לבן, אז יש מקום במקום עבודה השני שלי, שפז הזכירה אותו מקודם. אבל אוקיי. אבל אני באמת מאמין את יודעת מה, אני לא אלך איתך לתנך, אני אלך איתך לעולם הסרטים, יש את הסרט החתונה היוונית שלי, אם את זוכרת.
לא ראיתי.
אז יש שם סצנה מאוד מאוד יפה, שזה מישהי יושבת עם פאנל של דודות שלה ואימא שלה, לפני החתונה שלה, ואז אימא שלה אומרת לה, תדעי לך, שהגבר הוא הראש של המשפחה. אנחנו רק הצוואר, אבל הצוואר מסובב את הראש לאיפה שהוא רוצה.
גדול.
גדול.
אוקיי? ואני חושב שזה בדיוק הפרספקטיבה הנכונה של מה שאת עושה. אני חושב שאת מסובבת לאנשים את הראש להרבה מקומות שגם מי שנמצא למעלה לא מסוגל לראות את זה. בזכות, כפי שציינתי מקודם, את הראייה שלך קדימה. כלומר, שאת התחלת לעשות פודקאסטים, זה לא היה מקובל כמו היום. כלומר, בשעת החלטת להפיק קורס לפודקאסטים, זה היה ממש לא ברור מאליו.
תוכנית והכשרה.
תוכנית והכשרה, ואחרי זה שאת גם הוספת את החלק הלא פחות חשוב של מקס, שהוא גם בא לבן אדם הביתה אפילו, ומרכיב לו את הציוד, והופך את הכל לנגיש. ואני מזכיר לך, אני קראתי לך פעם אחת, מגשימת החלומות האישית שלי.
כן, תודה.
וזה בדיוק זה, כלומר, היכולת שלך להגשים חלומות, בעיניי צריכה להיות הרבה יותר גדולה מהיכולת שלך להתבחין על זה שלא תקבלי פרס.
אני רוצה להגיד, וזה באמת משהו שאני הרבה הרבה אומרת, ולא סתם הגעתי לשם הרוק אנד רול של העסקים, זה הסלעים שאנחנו נתקלים בהם, כל הקשיים, כל הלאווים, כל הפחד הזה מכישלונות, שהרבה אנשים באמת מעדיפים אולי גם להישאר שכירים, כי הם מפחדים להיות עצמאים, וגם אלו שעצמאים ואנשי עסקים, יש את אלו שמצליחים מאוד, שבאחוזים הם מעטים לעומת אלו שלא מצליחים, כי הם מפחדים להעיז ולקבל לא. פשוט...
או שמעיזים ולא מצליחים בפעם, פעמיים, ואז כאילו כבר
מפסיקים.
לא...
מפסיקים. כאילו, כבר לא מה?
כבר לא ממשיכים הלאה, או כבר לא ממציאים את עצמם מחדש, או כבר לא מנסים עוד פעם בכיוון, מכיוון אחר.
בדיוק.
אז כאן אני דווקא פונה... אז פה אני דווקא פונה לליאת. את מהנדסת תודעה.
נכון.
תסבירי לנו... בכמה משפטים, איך המילה לא מרסקת את הבן אדם, ותנסי להסביר לנו את התופעה הזאת של פז, שדווקא מתחזקת מעלו, והיא לוקחת את זה בתור משהו שמדרבן יותר.
אבל זה בוא ניתן לפז שתסביר כאילו רגע, קודם כל, מה, איך את עושה את זה? יש משהו בתוכך שמגייס איזושהי אנרגיה עם כל לא כזה, דיברנו על כמה שעות של בכי, אבל אחר כך את אוספת את עצמך לאתגר הבא.
כן.
אז איך זה עובד אצלך?
זה משהו, קודם כל זה הג'ינג'יות שלי, אוקיי? אני בת לאבא ג'ינג'י, סבתא ג'ינג'ית, סבא ג'ינג'י, רומנים, גרמנים, יקים, לא מבטרים. ג'ינג'יות זה אופי, באמת, ממש.
אני נשוי לאחת, אני מזדהה.
אפרת ג'ינג'ית, נכון.
נכון.
אז כאילו יש לי את הדווקא הזה, לא מקבלים אותי, אין בעיה, אני לא אשבר. אני אמשיך. לא רוצים אותי מהדלת, אני אבוא מהחלון. לא רוצים אותי מהחלון, אני אעשה חור בתקרה. לא רוצים אותי מהתקרה, אני אעשה מנהרה, כמו החמאסניקים, לצערי הרב, אבל בקטע טוב, אוקיי?
יש את המשפט הזה, הצלחה זה הנקמה הטובה ביותר.
כן.
זה תופס אצלה.
אז כבר בגיל 18 וחצי 19 כשהתחלתי דיאליזה והייתי ממש ילדונת וחיפשתי מה לעשות, אז אמא אמרה לכי תעבדי אולי בדואר, תעשי משהו. אז הלכתי לדואר פה בנאות אפקה בבני אפרים ולא קיבלו אותי, כי בטופס נתנו לי למלא טופס, ובטופס הייתי צריכה לחתום על הצהרת בריאות, אז כתבתי שאני בדיאליזה. אז לא קיבלו אותי פקידה, פאקינג פקידה בדואר, לא קיבלו אותי כי אין לי כליות, אוקיי? כי אני עושה דיאליזה. זה התחיל בזה. הייתי בהלם, לא קיבלו אותי פקידה בדואר.
איזה מזל.
כן.
היא מודה על זה.
סוג של... ואז אחרי הפקידה בדואר, תשמעו, היו כל כך הרבה, עשיתי לי פה רשימה ממש, כי אמרתי, וואי, שאני לא אפספס, וגם זה לא כל המקומות, אבל לקחתי את ההיילייט, אז בהתחלה הפקידה בדואר, אוקיי? אחר כך מפיקה באיזה משרד הפקות, שאני לא אגיד שמות, אוקיי? כי יש פה גם אנשים מפורסמים בסיפור שלא קיבלו אותי, ואני אגיד את השמות רק של המפורסמים שכן זרמו איתי. אז בקיצור, מפיקה משרד הפקות, שתבינו, בריאיון, הבעלים מאוד מאוד התלהב, כאילו מבחינתו זה היה, כן, את באה למשרד שלנו. ואחר כך העובדת שלו זכרה אותי מדן שילון, סיפרה לו, ואז הודיעו לי שאני לא... שאני לא התקבלתי. אז הבנתי, כי הרמידן שילון מזהים שאני זאתי עם הדיאליזה שכך וכך. אז זה המקום אחרי. אחר כך אין סוף אודישנים לסרטים, לפרסומות, לתיאטרון, כלום. כי כולם זיהו אותי מדן שילון, ואם לא זיהו אותי מדן שילון, אז שאלו מה זה הסימנים על הידיים, ואם לא הסימנים על הידיים, אמרו לי, טוב, זה תפקיד עם, שאת צריכה להיכנס לים עם ביקיני, והייתי עם צינור בבטן ודיאליזה בטנית, אז אמרתי, אני לא יכולה כי יש לי, אז העיפו אותי. הייתי באודישנים לסדרה מאוד מאוד גדולה שרצו אותי, ואז שוב אחד מהקאסט זיהה אותי, אמרו להם, הוציאו אותי כך אחד אחרי השני. ואז מה כתבתי? הנה, אחר כך התחלתי ללמוד לימודי משחק באוניברסיטת תל אביב, וכשקראו לי להשתלת כליה ראשונה באמצע מלחמת המפרץ, חזרתי וזרקו אותי מהלימודים כי הלכתי להשתלה, ואמרו לי, בואי, נשים את הקלפים על השולחן, את לא יכולה להיות על במה עם דיאליזה. אחרי האוניברסיטה אמרתי, טוב, אני אהיה שכירה, הלכתי לעבוד שבועיים, אבל החזקתי מעמד שבועיים במערכת של עיתון, וכששמעו שאני עושה דיאליזה, זה עיפו אותי, אמיתי, אחד לאחד.
מהעיתון?
מהעיתון! היום זה אפליה על בסיס רפואי, זה עבירה על החוק, אסור לעשות את זה, אבל איך תוכיח? ותוך כדי כל זה, כל פעם אני אומרת לעצמי, טוב, אז לא רוצים אותי נגיד באודישנים, אני רוצה להיות שחקנית, מעיפים אותי מהאוניברסיטה, אז לא רוצים אותי בגלל ליזה, השם קיצור של הדיאליזה, אז אני אעשה הצגה.
על ליזה.
הוא יודע.
מחוברת.
בדיוק, מחוברת.
לא, אז לא מחוברת, אז
ליזה. עוד לא היה מחוברת, אז היה
ליזה. זה ליזה.
בדיוק. אז כל פעם זרקו אותי ממשהו, אז אמרתי, אוקיי, אני אעשה לבד. אז עשיתי שתי הצגות לבד, באבימה. ואחר כך את מחוברת, ועמדתי על במות, ועמדתי על במות מול אלפי אנשים, וכל פעם שעליתי לבמה הזאת, הייתי צריכה להיזכר ולהגיד לעצמי, תזכרי שבאוניברסיטת תל אביב אמרו לך שאת לא יכולה להיות על במות כשחקנית, והוכחתי לעצמי שאני כן יכולה, והצלחתי יותר מהרבה חברים בכיתה שלי באוניברסיטה שאף אחד לא יודע מי הם. אז בעצם כל פעם מינפתי, גם עוד כל מיני סיפורים, אבל אני לא רוצה להפליל שמות של מאמנים מפורסמים, גם ש מקנאה, פשוט קנאה, איך גם עם דיאליזה, גם זה, מצליחה, נשים לרגליים, שגם זה קורה בעולם העסקים, בואו, וולקאם לכל אנשי העסקים, שגם צופים בנו ברוקנרול של העסקים, כן, זה קורה, יש קנאה, אז לפעמים אני נעלבת ונפגעת, ואני אומרת, פאק יו, או כמו שחכם אינדיאני, איך קראו לו?
באמת חכם אינדיאני.
חכם אינדיאני אמיתי. היינו בסדנה שלו, בסווט לודג'. אמר לי, שאלתי אותו, סיפרתי לו על זה. אז הוא אמר לי,
אמר, תגידי לכולם, בלס יו. זאת אומרת, אבל מה זה, בלס יו, הוא דופק אותי שזה. אז הוא אמר, יס.
Tell him. Bless you, you son of a bitch. So I bless you, you son of a bitch, כל מי שמקנה, או
וכו'. פה את מספרת על ככה, סיפור על חכם אינדיאני, נספר סיפור אמיתי מהחיים.
זה אמיתי החכם האינדיאני.
כן, 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 אבל סיפור על בן אדם שהוא לא חכם אינדיאני, אבל סיפור מהחיים. שהייתי בהודו, כמו שאת יודעת, בהודו יש הרבה מתח בין האינדו למוסלמים. וראיתי נהג מונית, אינדו מקבל מכות רצח בלי סיבה. בלי סיבה, מאיזשהו בן אדם, וכמובן החלק של הישראלי בי, הייתי חובש קרבי בצבא, רצתי אליו, ישר חבשתי, טיפלתי בו, ואחרי זה ישבנו לשתות כוס צ'אי הודי, מומלץ דרך אגב. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה לא שונא אותו? שהוא מרביץ לך בלי סיבה? ואז קיבלתי מבט כזה מוזר, והוא מסתכל עליו ואומר לי, שונא אותו? מה פתאום שונא אותו? אני מרחם עליו. ולא הבנתי אותו, אני אומר לו, איך אתה מרחם עליו? הוא פוצץ לך את הצורה במילים עדינות. הוא אומר לי, אני מרחם עליו שאלוהים ברא אותו עם כל כך הרבה כעס.
וואו.
וזה לא חכם אינדיאני, זה סתם נהג מונית הודי. אבל אני חושב אני חושב שאני מסתכל על מה שאת מספרת עכשיו, ואני אומר לעצמי, איזה מזל שדחו אותך בכל כך הרבה מקומות. איזה יופי שקיבלת את הלא הזה. כמו שליאת אמרה מקודם, איזה מזל שלא קיבלו אותך לעבודה בדואר. כי אין ספק שאם היו מקבלים אותך לעבודה בדואר, אז היום היית מנהלת סניף דואר.
נראה לך?
אבל העולם לא היה מרוויח את פז שהיא היום, ואני חושב שזה חלק מהכוח שלך, פז. היכולת שלך להסתכל ולהגיד איזה מזל שאלוהים, איזה עצוב שאלוהים ברא אותה עם כל כך הרבה, כל כך הרבה כעס. במקום לכעוס עליהם, את מרימת עצמך מהמקום הזה, את לא מרחמת.
ממנפת את הכעס לעשייה פוריה.
אז הלוואי ויגידו לך לא לעוד הרבה הרבה דברים, כי אני רוצה לראות למה את עוד יכולה.
לא, אני עייפתי מזה, אמיתי, אני עייפתי מכל הלואים האלה.
לא קונה.
אבל עכשיו את אומרת לעצמך את הקנים.
שמה ליאת? לא הבנתי.
עכשיו את ממנפת את עצמך לקנים, כי את יוצרת אותם.
אני מייצרת אותם, כן. וזה בדיוק העניין, ש... כשאנחנו לוקחים את האחריות ואת העשייה האקטיבית, אז אנחנו מייצרים לעצמנו. ואנחנו חוזרים לאותו גל שאתה אמרת, אני נחכה לגל מתאים ואז ניכנס אליו. אז אני אומרת לא, אם אני אחכה לא יקרה כלום.
כן, אבל אני לא התכוונתי לזה ככה, את לקחת את הזווית הזאת משם, אבל זה בסדר גמור. אני מבין את זה.
ליה, תני לנו זיקוק של תובנה פה.
זיקוק של תובנה פה. כן. אני, יש לי שאלה אחרת, רגע, שנייה אחת, בהקשר הזה של, של כל הלואים, בתוכנית של דן שילון, כבר אז ידעת שתאמצי ילד. כבר אז ידעת שאת לא מחכה ללא. את כבר מקדימה את הלא, ואת חושבת 10 צעדים קדימה. ספרי רגע, איך כאילו בגיל כזה צעיר בכלל עושים החלטה כזאת, ושתפי אותנו בכלל בכל הסיפור של קובי.
אוקיי, אז בגיל 12, כשגילו לי את מחלת הכליות הנדירה, מי שרוצה ממש להכיר את הסיפור, מוזמן להזמין את הספר, אז תכירו את הסיפור כולו אחד לאחד, פה אין לנו זמן לעבור עליו. אז כבר מאז אמא שלי הייתה מספיק חכמה, אני לא יודעת אם זה חכמה או פחות חכמה, אבל מגיל 12 היא עשתה לי שטיפת מוח, שאני לא ילד ילדים, ושאני אאמץ ילד.
וואו.
כן, מגיל 12.
זה לא אחד החזקים מהלווים האלה של, של הלואים? כבר לקבל אותו בפרצוף בגיל 12?
בגיל 12 אני לא חושבת שבכלל עוד הייתי מחוברת לנשיות של כן ילד לילד, לא ילד ילד, אז היא פשוט תכנתה אותי לזה. אני לא יודעת אם זה טוב או לא.
אני לא חושבת שהיא תכנתה אותך, אבל...
היא הנדסה לי את התודעה על זה, לא?
כן.
אני חושב שהיא הנחיתה עלייך משקולת של 100 קילו על הראש. לא יודע אם זה לתכנת או להנדס.
זה יכול להיות ממקום מאוד מאוד טוב.
היא דאגה לי.
לא, זה רק ממקום טוב. אני חושב שמה שאימא שלך עשתה, היא עשתה מאוד יפה. היא לא נתנה לך לחיות באשליות. היא אמרה לך, אוקיי.
נכון.
זה מה יש. ועם זה ננצח, מה שנקרא, ממש ברמה הזאת. רק השאלה, אם ילדה בת 12 מסוגלת להחזיק את זה מה יש. במיוחד שמדובר על ילדים, שלא מדובר על לעשות או לא לעשות, אבל בתכלס, שאת חושבת על זה, בוא נלך להיבט האבולוציוני נטו, אנחנו מתקיימים כדי לעשות לכאורה את הדור הבא.
כן.
אמא שלך אומרת, אין לך את הזכות הזאת. זה
אבל אולי
קשוח.
דווקא בגיל 12, כן. ממה שפז אומרת, דווקא בגיל 12 שכל הנשיות עוד לא מפותחת, והרצון הזה לילדים עוד לא כזה מפותח, כאילו מי רוצה את הבנים בכלל?
נכון.
להכניס את זה שם על המודעות, זה הרבה יותר קל מאשר לחשוב על זה ולהתעכל בזה, בגיל שאתה כבר כן, וואלה, רוצה ילדים ומבין שאתה לא יכול.
אני מניח שגם אמא שלה פחדה מזה שזה יבוא בבום, במקום שכבר כן, כי בת 12 לא רגילה, היא הייתה בת 12 שכבר גילו למחלה אוטואימיונית.
לא, ברור.
ושמרחף שם איזשהו משהו שאומרים...
או לחילופין, בואו נחברים, אתם יודעים שאומרים שאדם הוא תבנית נוף מולדתו. אנחנו אומרים שפז חושבת 5 צעדים קדימה.
זה מאימא, הנה בבקשה.
בוא נסתכל על נוף מלא הדרך, מה שנקרא.
זה נכון.
והנה, הנה.
אני חושבת שקרו לי שני דברים במקביל, וזה שתי האסכולות של שניכם, גיא וליאת. מה שאת אמרת קרה, ומה שאתה אמרת קרה במקביל.
תסבירי.
קיבלתי בומבה של 80 מיליון טון על הראש, והכנסתי את זה לקופסה, כדבר שזה מה שיהיה. זהו.
כי נתת לעצמך זמן לפקוט. ואחרי זה,
יאללה. לא, לא בכיתי, לא.
לא, 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 לא בכי פיזי, אבל...
לא, 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 לא היה לי את זה.
היה לך מצב שהתאבלת על משהו מעבר למה שרצית? לא.
מאוחר יותר, אני חושב שכן. אני זוכר, כאילו... מה? רגעים. שממש הם רגעים ספורים, באופן יחסי, כן? אבל אני זוכר שאת ביקית קצת. את זוכרת כשהיה... כשהכרתי את פז, אז ממש די מהר אחרי ההיכרות, גילו לה איזשהו גידול בבטן. לא קשור בכלל למצב, זאת אומרת, אולי קשור באיזה שהם...
לא קשור, לא קשור.
צורות עקיפות שאנחנו לא בטוחים מה, אבל, כביכול לא קשור. והיא הושפזה, וממש גרתי איתה ביחילוב. איזה חודשיים, משהו כזה, אני לא זוכר.
היא עשתה לך פשוט מבחן כניסה.
כן.
כן. ופשוט, כמו שאומרים, לא משתי ממיטתה. זאת אומרת, תרתי משמע. כאילו, גם ישנו ביחד בלילה שם, היו נחמדים מאוד.
היינו החדר המלכותי.
ובפרוצדורה שעשו והסירו לה את הגידול, הסירו לה גם איזשהו רכיב מה...
מה זה איזשהו רכיב? את החצוצרות?
את החצוצרות.
לא היה להם נוח, אז הורידו לי את החצוצרות על הדרך. מאז אני אומרת שאני מחפשת חצוצרה טובה.
עכשיו לא שאלו אותה. כן? כנראה שהם הסיקו שבגלל התיק הרפואי, עקב התיק הרפואי, אז זה גם לא משנה. אבל לא שאלו.
זה חוצפה.
לא אותה ולא אותי. ויכול להיות שזה גם היה החלטה של רגע בחדר הניתוח. ואז אני זוכר שכשהיא גילתה את זה, אני לא זוכר אם זה היה עוד בהשפעה או לא בהשפעה, אבל היא... היה שם איזשהו אבל, אפילו אם קצר מאוד. אפילו אם קצר מאוד. על האובדן של, של האפשרות, אפילו הדמיונית, אפילו התיאורטית.
אני חושב שזה מאוד חשוב מה שאתה אומר, כי אני חושב שבסך הכל, ופה אני פונה לליאת עוד פעם, כי היא מהנדסת תודעה, אני בא שואל את זה בתור פסיכותרפיסט, אבל אני שואל אותך בתור מהנדסת תודעה, שהנה פז התוצאה מולנו. אני חושב שהיכולת לבחור זה כלי מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו.
נכון.
והיכולת להחליט, גם אם זה החלטות קטנות, כלומר, זה מה שנותן לנו למעשה את הבסיס הכי הכי חזק, ומה שמקס פה תיאר זה שלקחו לפז את היכולת לבחור ואת היכולת להחליט. וזה זוועת עולם בעיניי.
אולי באמת על זה היא כעסה, היא התאבלה. אולי זה אפילו יותר מהיכולת להיכנס להיריון, תיאורטית.
כן, אבל זה לא רק להיכנס להיריון, זה גם היכולת לעשות הפריה על ביצית שלה. זה כאילו זה הרבה הרבה מעבר.
ולהחזיק את ההיריון.
לא רק, זה מדבר על נשיות. לקחו לה חלק מהנשיות שלה.
זה מה שהרגשתי בעיקר.
זה מה שהרגשתי, נכון.
בלי יכולת לשאול אותה על זה. אולי היא לא הייתה מוותרת, או כן מוותרת, אבל זה עדיין היה בחירה שלה.
נכון.
ובנימה אופטימית זאת.
אז רגע, אז היינו בגיל 12 על ההבנה שלא תלדי יותר, ואז איך המשכת...
אוקיי, אז כשמקס ואני הכרנו והתחלנו לצאת, יש לי חברה מאוד טובה לסבית, רות כפרה עליה, זה אני יכולה להגיד, ורות כבר כמה זמן ניסתה להביא... ילדים עם פרטנר מנורות אחרת.
משותפת.
אז עם כמה בחורים גייז, חמודים, ואין, לא נקלט, לא נקלט, לא נקלט. ופשוט יום אחד, אני ככה בטירוף של אמצע היום, היא מתקשרת אליי, ואני זוכרת באוטו עם הדיבורית, והיא אומרת לי, מה שלא אומרת? אני אומרת לה, בסדר מותק, מה העניינים? בסדר. שומעת, יש לי שאלה. אני אומרת לה, נו, ואני בטירוף כאילו של עניינים. אז היא אומרת לי, למה בעצם את לא רוצה להביא ילד? את לא יכולה. חוץ מהקטע הפיזיולוגי, זה בגלל שזה תינוק כאילו? אמרתי, מה, מה, מה? מה, מה? אז היא אומרת לי, את לא, נגיד לאמץ אפילו תינוק, זה בגלל שקשה לך עם התינוק? אמרתי לה, כן, כן, אני לא חושבת ש... אני לא חושבת שאני אוכל להיות אמא טובה לתינוק, כי יש לי מגבלות פיזיות, אני חלשה, יש לי אפילו לסחוב תינוק כבד אסור לי, בגלל, קיצור יהיה לי קשה, כן. אז היא אמרה לי, אז אני את יודעת שאני אוהבת אותך ואת מקס, אמרתי לה נכון, מה רות, מה, שורה תחתונה, מה, מה את רוצה להגיד לי? היא אומרת לי, את יודעת שאני אוהבת אותך ואני מתה על מקס, וזה אולי, אולי, ואת יודעת שאני כבר הרבה זמן מנסה להביא ילד עם בני זוג, עם אנשים אחרים, ולא הולך לי, אולי, אולי נעשה הורות משותפת, ונעשה ילד ביחד. אני בעלם, מקשיבה, והיא ממשיכה ואומרת, אני אטפל בתינוק, אני אגדל אותו. את תבואי מתי שאת מרגישה טוב, מתי שאת יכולה, מתי שפה, מתי ששם. סגרתי את השיחה ואמרתי, וואו, זה רעיון מהמם. אמרתי לו, טוב, הולכים למנזר הלילה לטוסט ודרינק. הלכנו למנזר, זה פאב בתל אביב. וסיפרתי את זה למקס, וימשיך כבודו.
לא, המחווה היא מחווה מקסימה, כן? ואחלה רעיון, והכל טוב. אני פשוט לא רוצה ילדים. כאילו, בואי נגיד, זה לא קשור. אם הייתי רוצה, אז איתה הייתי עושה. ככה או אחרת, זה לא משנה איך. זה לא משנה איך. אימוץ בכל דרך. אבל אני באמת, כשהכרנו, כבר ידע שאני לא רוצה.
וזה גם אבל איתי רצית.
נכון, אבל זה יותר ציינתי את התחושה מאשר באמת רציתי.
כן.
חיפשת יותר את הקרבה שילד מביא ופחות את הרצון לילד.
נכון, את היצירה המשותפת הזאת, כן. את הדבר הזה שאתה אומר, וואלה, איתה, כאילו, הייתי יוצר יצירה.
בקיצור, היום היא עם ילדה מתוקה, דידי, וכל פעם אומרת לי, את רואה אותה, היא הייתה יכולה להיות שלך. אז, ובעצם במהלך השנים החלטנו שאני ככה טפטפתי למקס, מה דעתך? לאמץ חייל בודד, או חיילת בודדה. בוא לאמץ חייל בודד, זה לא צריך לעבור את כל התינוקות והילדות וזה.
לא, זה גם מתאים לי.
זה מצווה נורא. כן. ונרשמתי אותנו בצהל למחלקה לאימוץ חיילים בודדים, לבתים אומנים לחיילים בודדים, וזה לא קרה, הם פשוט לא חיברו אותנו לאף חייל בודד. 3 שנים כמעט, כל כמה זמן היה כנס אחד שפספסנו, ואחר כך פשוט, אין, זה לא קרה. טוב, עברנו פה לרמת החייל, ונרשמתי לחדר כושר, ובחדר הכושר היה איתה בריסטה, הבחור הצעיר שמכין את הקפה וארוחת הצהריים, את רוצה, וכו', והתחברנו מאוד. ויום אחד אני מגיעה לאימון, והבחור הזה אומר לי, וואי, ראיתי אותך בטלוויזיה בלילה, לא ידעתי עלייך שאת ככה. איך מגיבים על כזה דבר, מאיזה כיוון תוקפים את זה, למה הוא מתכוון, לכליות, לספר שהוצאתי, להצגה, למה הוא מתכוון, זה יכול להיות מכל מיני כיוונים. ואז הוא אומר לי, תגידי, ואת יכולה להביא ילדים? אז אמרתי לו, לא, אבל החלום שלנו זה לאמץ חייל בודד. עכשיו, זו שיחה על הבר, כן? ובאותה שנייה הוא קופץ ואומר לי, אני חייל בודד, תאמצי אותי. וואו. וסגרת את המיקרופון לליאת, בוואו.
לא נוראי. וואו אחד,
ואני אומרת לו, נו, מה, אתה צוחק עליי עכשיו? הוא אומר לי, לא, אני רציני, מה, את לא מכירה את הסיפור שלי? כולם מכירים פה את הסיפור שלי. אמרתי לו, לא, מה הסיפור שלך? אני חייל בודד, הייתי ממש עד לפני כמה חודשים, חזרתי עכשיו מהטיול מדרום אמריקה, ואני בן למשפחה חרדית בבני ברק, ומגיל 14 הוא עזב את הבית. ובקיצור, אמרתי לו, והוא ממשיך, הוא אומר, כן, כן, תמציא אותי. נו, אני הייתי חייל בודד, תמציא אותי. אני לא בקשר עם המשפחה שלי. חוץ מאח ואחות. אז אמרתי לו, טוב, אני אאמץ אותך, כאילו, אני תדע לך שזה יהיה רציני בינינו, זה לא יהיה בדיחה. אמר לי, כן. לקח את הטלפון, אמר, אני יכול לכתוב אמא פז? אמרתי לו, כן, עשינו סלפי, יש לנו את הסלפי הזה עד היום. יום שני אנחנו חוגגים כבר כמה שנים של משפחה, של כניסת קובי למשפחה שלנו, וזהו, קובי היום בן 29.
היא התקשרה להגיד לי אחר כך מזל טוב, אתה אבא.
אה, נכון. נכון. התקשרתי למקס להגיד לו מזל טוב, אתה אבא, לאמא שלי מזל טוב, את סבתא. לאח שלי.
כן, אמא שלה הפכה לסבתוש באותו
יום. סבתוש לגמרי, לכל דבר. זהו, קובי.
אני אקח את זה למקומות שאותי
מעניין. קובי הנשמה שלנו.
כן.
יש לך יכולת לקחת מצב בלתי אפשרי, ולנרמל אותו.
נרמלתי לגמרי.
נרמלת לגמרי, כלומר, הנה קובי, הנה משפחה, הנה סבתא, כלומר.
כן. וקובי עד היום אומר, בהתחלה חשבתי זה קוריוז, כמה ארוחות וזהו. מה זה כל השנים, כמו שעון, ארוחות, זה אני מדברת איתו, לפחות כמה פעמים בשבוע, יכולה גם לחוס עליו, כמו אמא, הכל, אותו דבר. אין לו זכויות יותר בגלל שהוא מאומץ. הוא בן שלי לכל דבר, ואני משוגעת עליו.
אני חושב שיש לו את כל הזכויות שבעולם, אז לכעוס על בן אדם זה הזדמנות טובה. כן. אני לא רואה בזה משהו רע.
אני יותר אוהבת אותו מכועסת, לא כועסת סתם.
להפך, תכעסי עליו. מכעס לומדים הרבה דברים יפים. אבל השאלה שלי, מאיפה האומץ?
האומץ למה?
החלטת שאת רוצה לאמץ ילד שלך. שלך.
חייל בודד.
חייל בודד, שלך.
או חיילת, כן.
את יודעת, בעולם נורמלי, תקין.
נו.
אתה שומע, מקס? חשבתי על...
דיברתי איתו על זה מזמן, והוא זרם איתי על חייל בודד. הוא היה בעד ולא בעד, קצת חשש להכניס מישהו זר הביתה. היו לך חששות בהתחלה.
אני קצין הביטחות פה בבית. כן. הרבה פעמים, הרבה דברים, כאילו, התעלתי וטו. כי פז מביאה, מכניסה כל הזמן, היא מכניסה כל הזמן דברים, אם זה הזדמנויות עסקיות, ואם זה כל מיני סטארט-אפים, זה, היא כאילו כל הזמן זה.
אתה עומד בקצב שלה?
אני, כן, מסתבר שכן.
נראה לי זה מעניין אותו, נראה לי זה מביא לו פלפל לחיים, לא?
אבל sometimes she's too משהו for her own good, כאילו, ואני צריך להיות שם הפילטר. וזה מצחיק, כי זה גם בשבילי, זה לא משהו שאני הייתי עושה טוב לעצמי לפני זה אולי. אבל בזכות זה שהיא צריכה כזה, אז אני חייב להיות the best. אז
זה מוציא...
כן, אני חייב להיות.
למה לא שומעים את ליאת?
שומעים את ליאת, הכל בסדר, ליאת.
ולדעתי, עכשיו המיקרופון פתר.
היה סגור, מקס.
את מבינה מה אני אומר פה?
מה?
את הופכת את העולם למקום יותר יפה, פז.
אל תגזימו, זה לא כזה...
אם לא היית עושה את זה, לקובי לא היו הורים, לא היה לו סבא וסבתא.
די. אנחנו רבים
לא,
בשידור.
לא, זה לא בשימוש, עזבי.
אוקיי.
אבל זה בדיוק זה. כלומר, זה כוח שמניע אותך? זה משהו שאת מקדישה לו מחשבה?
מה?
איך להפוך את, את העולם הזה למקום יותר טוב?
לא. לא. אני פשוט, פשוט עושה, אני לא חושבת עכשיו, אני אקום, איך אני אעשה את העולם יותר טוב, אני אאמץ ילד. לא. ועובדה, אני לא ידעתי שאני הולכת לאמץ את קובי, אני פשוט הייתי מכוונת. מה את אומרת?
את מכירה את הסיפור על הילד שאבא שלו נתן לו לסדר את כדור הארץ? לא? היה ילד משועמם. ואבא שלו לקח חתיכה מהעיתון שהיה בציור של הגלובוס, והוא חתך אותה לחלקים קטנים, ואמר לו, שב, תרכיב. הילד אחרי כמה דקות חוזר ואומר לו, אבא, הרכבתי. הוא אומר לו, איך הרכבת ככה מהר את העולם? אז הוא אמר לו, מאחור אני תיש איש, הרכבתי את האיש והעולם
איזה יופי,
הסתדר.
איזה סיפור יפה.
ואני חושבת שמה שאת עושה זה בדיוק זה, את מחפשת את האושר הפרטי שלך, ודרך זה את יוצרת שינוי בעולם בכלל.
יכול להיות. אני גם מעצבנת הרבה אנשים, בעיקר את הקרובים אליי. אני לא כזה תלית שכולה התחלת.
מה, קשה לנו סיפור שהיא מעצבנת, ובכל זאת הבאנו אותך לשמוע קצת רפש.
כן, בעסקים, הנה, הרוקנרול של העסקים, הנה פרק, על איך מנהלים עסק בזוגיות. גבר ואישה.
לא, אבל הוא לא שאל איך את מעצבנת אותי.
שאל איך אני מעצבנת אותך, לא?
לא.
מה שאלת גיא?
בכלל, כאילו.
לא אותו?
בוודאי.
גם וגם, אפשר הכל.
לא, אותי זה לא חוכמה.
למה? סליחה.
כי את מעצבנת אותי המון. אבל כמו שאמר, לחוס גם אפשר ללמוד את זה. לא, את מרגיזה אנשים
אני לא אוהבת דיבורים בהכללות.
כללי, את לא רוצה כללי.
אתה מכליל.
נכון, אני מכליל.
או שאתה מדבר ספציפי או ביי. הנה, אני מרגיזה עכשיו. כללות זה שלום עולמי. אתם יודעים למה אני מתכוונת שאני אומרת שלום עולמי?
כאילו זה כללי כזה, שלום עולמי.
כמו שכל מלכת יופי, כשהיא נבחרת, שואלים אותה מה את רוצה לעשות, מה היא רוצה לעשות, שלום עולמי. לא אמרה כלום בקיצור.
אבל, אני לפני, שבוע לפני שפרצה המלחמה בארץ, הייתי בהודו.
עוד סיפור על הודו?
והייתי בהרצאה של הדלאי למה.
וואה.
וגם הוא דיבר על שלום עולמי. ויפה הוא לא. הוא רחוק מהגדרה של יפה.
Okay.
וגם הוא מדבר בכלליות, ואנשים שומעים אותו ומשתאים ומוחאים כפיים, ואתה יוצא מהרגשה שאתה מת לטרוף את העולם ולעשות עכשיו שלום עם כל מה שזז.
ומה זה... קורה שעה וחצי אחרי? כל אחד חוזר לשיט שלו?
או שכן או שלא, אבל יש שעה וחצי שאתה רוצה לעשות שלום בכל העולם.
אבל שלום בכל העולם לא מתחיל מה שנקרא בשלום בתוך עצמי?
לגמרי מתחיל בשלום בתוך עצמי.
וזה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר השלום מתחיל אצל, הוא אמר משפט מאוד יפה, הוא אומר שהשלום האמיתי מתחיל שאתה עובר, שאתה חי בשלום עם הבטן של אמא שלך, והיא חיה בשלום איתך שאתה בתוכך, שאתה בתוכה, ושם מתחיל השלום, והחוכמה היא לשמור ולטפח ולהגדיל את זה. אז שם באמת מתחיל השלום, והנה, וזה בדיוק עונה על מה שאני שאלתי אותך מקודם, שאת אומרת, לא, אני לא חושבת על אף אחד, אני...
זה לא שאני לא חושבת על אף אחד, זה לא משהו ש... אוקיי, מה אני אעשה טוב לעולם היום? זה לא כזה.
נכון. אני מניח שאת לא טיפוס שיושב ואומר, רגע, אמא תרזה, עוד 5 צעדים אני מגיע אליה, איך אני עוקפת אותה? לא, ברור שלא. אבל...
לא, זה לא... האמת, עכשיו שאני חושב על זה, זה לא כזה רחוק. כלומר, כאילו, היא חייבת להיות בכל דבר. היא בכל דבר. אם אני הייתי עוד 10 כמוני, אז לכולנו היה מה לעשות. תבין, אין כזה דבר. להציל בעלי חיים, זה כל הזמן, לאיפה שאנחנו הולכים. יש מקומות שאני לא... אני לא אעצור איתה בתחנת דלק בבאר שבע, בחיים.
למה?
כי זה ייגמר ב8 כלבים עזובים באוטו.
אה, אוקיי.
יש דברים שאי אפשר... פז, אוקיי. פז, היא לא מהאנשים, היא לא יכולה לראות משהו שלא מתיישב לה
ערכים.
בערכים, ולהתעלם. אין כזה דבר. היא לא יכולה להתעלם ממשהו. זה כאן, היא חייבת לקחת בזה חלק. זה גם עסקית קורה עכשיו, ולכן גם אין אצלה, כאילו, שטחים אפורים, אין ביניים, אין... כאילו, להכיל, או לחכות, כאילו, עכשיו זה... לא, כן, לא. צמתי איתי בכל מקום, כאילו, ודברים כאלה.
מה זה, מה אמרת?
צמתי איתי.
צמתי איתי. אוקיי.
ואין לא לעשות, אתה חייב לעשות, רק תחליט, עכשיו.
כמה זה מתיש?
וואו. זה מתיש. זה מתיש. מה גם ש... זה מתיש.
וכמה זה ממלא סיפוק?
זה ממלא, כן.
וזה שוב, המקום הזה של המאזן האנרגטי, של כל הזמן להיות באיזשהו בלנס של ה...
כן, אבל את יודעת...
אותי מתישים אנשים שלא עושים.
אני מתאבל, אבל אני מתאבל לפעמים. אני מתאבל
על הזמן.
על ההפיכה שלי לפולניה של ננוח כשנמות. אני מתאבל על זה. אני לא כזה בטבע שלי.
אבל באמת, ליאת, פה אני בא ואני שואל דווקא אותך. פז נולדה עם אנרגיה של 10 אנשים. בוא נהיה כנים. אני חושב שאימפל הייתה, אימפז, סליחה, הייתה במיטבה... זה היה מלחמת התשה. ומקס, אמנם יש לו מתנת קשב וריכוז, אבל המתנת קשב וריכוז שלו מאוד מוגבלת ביחס לגנים הג'ינג'ים שיש לבד.
וחווית את זה בשרחה, בעסק.
בסדר, אני לא אומר שלא. ואני שואל באמת, איך מאזנים את המקומות האלה? איך
ניתן לאזן?
איך לא נכווים מהשמש... ומצד שני ממשיכים לרדוף אחרי השמש.
אני חושבת שגם ראינו את זה פה בתוך הסיפורים, זה לשים יעדים שהם מאוד, הם בסך הכל קצרי טווח, הם ידיים, ולכבוש גל אחרי גל, קראנו לזה, זה לכבוש פסגה אחרי פסגה, והרבה פעמים כששמים איזה מטרה כזאת של שלום עולמי, אז זה כל כך גדול וזה כל כך מפחיד, שכאילו, ואז יש ייאוש מגיע הרבה יותר מהר.
ואז אנשים מוותרים.
לא, בדיוק. אנחנו גם ראינו מפז מקודם, היא תכלס, אל תדבר גבוה גבוה, דבר איתי נקודתית, כן. כלומר, כן. רד איתי לקרקע, תן לי את מה שאתה רוצה, תן לי את השורה התחתונה.
ומשם נתקדם.
ומשם נמשיך.
כן.
נו, אז למה זה מתיש?
זה מתיש.
למה זה מתיש? ואם הייתי מורח הדברים, זה עוד יותר מתיש לי מורח.
אני אגיד לך למה. כי אני למשל אחד שאוהב לחלום. אוהב לחלום.
אבל אני חולמת, זה לא סותר.
המהירות שאת חולמת, אני לא מספיק לחלום חלום אחד, את כבר חלמת 10.
אוקיי.
זה המהירות שהיא מגשימה. היא מגשימה ואז היא חולמת.
כי שנה אחת אצלי זה כמו 10 שנים
אצלך. רגע, לחלום אתה מתכוון?
את הולכת לפי התיאוריה של בני ישראל. בתורה כתוב נעשה ונשמע.
נכון.
ואני מסוג האנשים, אני מעיד על עצמי, נשמע, נחשוב,
נבדוק,
נראה, ואז אולי נעשה גם משהו. ולכן זה מתיש. אני לא אומר את זה דרך אגב לשלילה.
זה מתיש אותך, תגיד.
אותי, בוודאי שאותי.
זה לא מתיש, נקודה. יש אנשים שזה רק מאיר אותם.
אני חושבת שמפה, כאילו אם אנחנו מדברים על המאזינים, אז הטיפ בעיניי לקחת מהנקודה הזאת, זה באמת לשים מטרות שהן קצרות מועד, להסתכל למטרה הקרובה ולהגשים אותה, ואז כי אתה אומר, וואי, יש לי הצלחה כבר בכיס, אני יכול להתפנות להצלחה הבאה.
כלומר, אתה אומרת שהצלחות קטנות בונות את ההצלחה הגדולה בהמשך.
כן, וכשאתה שם באמת את השלום עולמי, אז הוא כל כך רחוק וכל כך לא נקי, שאתה, בדיוק, זה לגמרי.
משתק. אגב, ככה זה גם בהתמודדות עם קשיים. זאת אומרת, אם את חושבת על כל הקשיים, או על איזה חומה בצורה כזאת, יש לי בעיה עכשיו בחיים, יש לי את הדבר הזה, שהוא כזה חומה גדולה, אין לך סיכוי, כאילו, אין לך סיכוי.
ובעסק?
אין לך סיכוי לצאת מהמיטה בשביל להתחיל את הצעד הראשון. אבל אם את מפרקת את זה...
אתה אומר, כל פרקציה בנפרד היא אווירה, כולם ביחד, זה חומה בצורה.
כן.
טוב פז, אני אאמץ אותך, כמו שאת אימצת את החייל, ותלחמי בשבילי קצת, הכל בסדר.
איפה? היום בקושי יש לי כוח להילחם בשבילי. בכלל כל להילחם הזה, זה מתיש. הגישה של לחשוב שנלחמים, זה מתיש.
אני מסכים.
נכון.
מסכים לגמרי.
ואפשר לשנות רק את ההסתכלות. ובמקום להסתכל על להילחם על כל דבר, אפשר פשוט לנוע ממקום של לאהוב את מה שאנחנו עושים, מתוך המקום של התשוקה למה שאנחנו עושים, ואז זה לא מלחמה.
נכון. טרמינולוגיה זה דבר מאוד מאוד חשוב.
כן.
התארחה אצלי ברוקנרול של העסקים, וואו, ברח לי השם, הבחורה שעובדת עם מתמודדי סרטן.
חגית? לא.
יו, יש לי בלאקאוט. סליחה, איתך הסליחה.
אורית.
אורית, נכון, אורית צין. ודיברנו, סיפרתי לה שאני מתנדבת באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לרפואה, ועושה שם מנטורינג לדור הבא של הרופאים. ואני מסבירה להם כמה בטרמינולוגיה, הטרמינולוגיה היא דבר חשוב מאוד, ממש שגוזרת גזר דין לחיים או למוות.
ביד הלשון.
באנשים, בדיוק.
גמרי.
ולכן שורפים שעד היום, כל פעם שהם רואים אותי, האוטומט שלהם זה להגיד חולי דיאליזה. סליחה, מטופלי, פז, סליחה, מטופלי. ואפילו יש לי רופא שלא מזמן ממש רב איתי בטלפון ואמר לי, ותפסיקי לתקן אותי, ואם אני אגיד חולי דיאליזה, אז אני אגיד חולי דיאליזה. אז אמרתי לו, סליחה, דוקטור איקס, אני אמשיך לתקן אותך, כי אני לא חולה דיאליזה. אני מטופל לדיאליזה, ולפעמים אני גם חולה בדיוק כמוך.
לגמרי, אבל זה גם נכון פיזיולוגית, כי המחלה היא מחלת כליות,
נכון?
והטיפול הוא דיאליזה.
נכון, נכון. זאת אומרת, גם אומר, נכון, וגם זה אני אומרת להם, דיאליזה זה לא המחלה שלי, דיאליזה זה מה שמחזיק אותי בחיים. אתה נורא רוצה לקרוא לי חולה, תקרא לי חולת כליות.
אבל את יודעת, כל הטרמינולוגיה הזאת, בכלל של העולם הרפואה, הוא טרמינולוגיה שהיא בבסיסה לקויה.
אז אם רגע נפריד שנייה את הרפואה, בואו ניקח את זה לעולם העסקים. אתם יודעים כמה עסקאות נופלות בעולם הזה על מילה אחת לא נכונה שאמרת?
ברור.
אני לא חושב.
אנשים לא מודעים לזה.
אני חושב שזה נופל על אולי פחות טרמינולוגיה, ויותר על החיבור האישי. כי אם אתה תביא בן אדם שלא ידבר את השפה שלך, אבל יגיד את כל המילים הנכונות, את לא תעשי איתו עסקים.
זה כנראה גם וגם. אוקיי,
אני חושב שהאנרגיה שאתה מקבל מהצד השני, כלומר, אני אקח אותך לטובת העניין, כמו שאת אמרת, לא הכניסו אותי דרך הדלת, אני אכנס מהחלון, אני אעשה חור בתקרה, אני אבנה את המנהרה. כשאתה רוצה לעשות עסק עם מישהו כזה, אתה יודע שזה מישהו שהוא לא ירים ידיים. אתה מבין שזה מישהו שהוא יילחם עד חורמה, עד מה שאתה רוצה.
100. יפה, כן. 100 פעמים. זה היה סימן לקראת סיום, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים.
אנחנו עוד מעט נסיים, אבל אתה יודע,
נתחיל לארוז את הפרק.
אני רוצה שתארזי לי משהו אחר לקראת הסוף.
כן, המפקד.
לא, תודה, המפקד לא. גם לא אהבתי שהייתי כזה פעם. אבל אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב אצלך, זה את הגישה הבלתי מתפשרת שלך במונולוגים עם אלוהים.
בפודקאסט מונולוגים לאלוהים?
כן. כלומר,
וואלה.
להסתכל לאלוהים בעיניים, מה שנקרא, ולהגיד לו, תקשיב, חתיכת חרה, בוא תוריד את עצמך. אז לכבוד פרק המאה, לכבוד סיום המאה הראשונים, נקרא לזה ככה.
בעזרת השם.
מה את רוצה להגיד לאלוהים?
קודם כל תודה, כי אני מתאמנת כל הזמן על הודיה. ותוסם כאילו, מה, אתה לא יכול לעשות לי את זה יותר קל? תביא קצת קלות, קלות.
היית רוצה קלות?
כן, בטח,
באמת? בטח. אני אשתף אותך בסיפור אישי ככה לסיום. יש לי אח שהוא מאוד מאוד חכם, את כבר מכירה את הסיפור שלו. ואח שלי עשה פעם פרויקט במייקרוסופט בארצות הברית. ובסיום הפרויקט, ביל גייטס ישב איתו לשיחה, ואני לא אלאה מה היה בשיחה, כי זה לא מעניין, אבל בשורה התחתונה אמר לו, בוא תעבוד אצלי. הציע לו משכורת עתק, באמת משכורת עתק, מדבר על כמה מיליונים טובים, ואח שלי סירב לו, ושאני שמעתי את זה, השערות באוזניים עמדו לי, ואמרתי, איך אתה מסרב לדבר כזה, חתיכת חמר, איך? מתנה של פעם בחיים נותנים, איך אומרים, אגוזים, אלוהים נותן אגוזים למי שאין שיניים? ואז אח שלי הסתכל עליי וחייך ואמר לי, אני חייב לשאול אותך כמה שאלות. אמרתי לו, מה? אמר לי, הלכת פעם לישון רעב? אז אמרתי לו, תסתכל טוב. רעב אני אף פעם לא, כמו שאתה רואה. אמר לי, יש לך חורים בבגדים? אמרתי לו, לא. אמר לי, אתה אוהב את אשתך? אמרתי לו, הכי בעולם. אמר לי, אז למה אתה צריך שאני אעשה בשבילך משהו? יש לך את כל מה שאתה צריך בחיים. באותו דבר אני אומר לך, באז. אם היה לך קל בחיים, אם אלוהים היה נותן לך הנחות וחיים קלים יותר, אני לא חושב שאתה התמגיע למה שהגעת. אני חושב שבזכות הקשיים, בזכות זה שסגרו לך את הדלתות, בזכות זה שלא התקבלת לעבודה בדואר, בזכות זה שאת ממציאה את עצמך כל פעם בדרכים חדשות, את מי שאת. ואם את שואלת אותי, חרה על אלוהים. הייתי אומר לו, תמשיך לעשות לך קשיים.
לא. לא,
לא, לא. אני
רוצה להביא זווית.
אני מבינה מה אתה אומר. תודה.
אבל אני רוצה להפוך את זה רגע לשאלה.
כן.
איפה את חושבת שליזה דחפה אותך בחיים?
בכל מקום. בכל מקום.
תני דוגמה.
כדי להוכיח שאני יכולה, קודם כל, אוקיי? כדי להוכיח שאני יכולה, גם מההצגות, שלא קיבלו אותי בתיאטראות, עד להרצאות, ומשם לפודקאסט, ולעסק, ולעסקים. אני מגיל 19 עושה עסקים. המקום היחיד שכן רצו אותי, דרך אגב, גם עם ליזה, חייבת לתת להם פרגון, זה המכללות. גם מכללת המינהל, מכללת רופין, האוניברסיטה, האוניברסיטת אריאל והאוניברסיטה הפתוחה, שהיו לי שם קורסים שלי לניהול והפקת אירועים, שאני לא האמנתי להם שהם רוצים אותי שנה שלמה חזרו אחריי, וחשבתי שזה איזה בחור לא נורמלי, שמבקש ממני להיות מרצה באוניברסיטה. שתבינו, ברמה כזאת לא האמנתי לו.
ניהול עיצוב והפקת אירועים.
כן.
כן, אני חושבת שהמקום שאת מביאה הוא השראה ענקית. מתוך המקום של איך לצמוח מתוך הקושי, איך לקחת את הקושי ולמנף אותו.
כן.
והאומץ הזה לבחור כל הזמן לחיות, אבל לחיות באמת, לא לחיות ליד החיים, לא לחיות בכאילו.
לא, לטרוף ממש.
כן, עד גבולות היכולת של מה שהגוף מאפשר לך.
שאני קורסת, כן.
וההשראה הזאת היא, כאילו אני באמת יכולה להבין לגמרי מכללות, וטוב שהם עושות את זה.
היחידים שלקחו אותי, וחזרו אחרי שנה שלמה, איזה כיף.
אני רוצה להגיד משהו על הקלות וקושי. שהקלות, לדעתי, היום אני יכול להגיד זה נמצאת. הקלות נמצאת.
מה זאת אומרת, היא נמצאת?
היא נמצאת. ואת הרבה פעמים, אני רואה אותך בוחרת, במצח נחושה, לסרב לקלות. את מסרבת לפעמים לקלות.
תן דוגמה.
הבחירות שפז עושה ביום-יום שלה, כמה וכמה פעמים ביום-יום, היא להתעקש על דברים. על דברים שאם היא לא הייתה מתעקשת, היה לה יותר קל. יותר טוב, אני לא יודע. אבל יותר קל, ב-100% חותם לך.
שההתעקשות היא התעקשות של העקרונות? של ללכת תמיד ב...
של הפרפקציוניזם. ליאת, אני מזכיר לך מה היה פה דקה לפני שענינו לשידור, כמה פעמים מזיזו את הכיסא שלי.
דימוי מצלמות, ברור.
אבל זה בדיוק, זה החוסר יכולת להתפשר על בינוניות. זה השאיפה למצוינות בכל דבר. זה מה שמקס מדבר.
ואני,
ומה שהכרתי אצלה ולא הכרתי לפני זה, זה שיש אנשים כאילו, רגע, אני לא יכול עכשיו לעשות את זה כאילו, כי זה לא מספיק, אני צריך, זה תלוי ב-X, Y, Z. לא, אתה תעשה, ותעשה טוב. אין אצלה לא לעשות, או לעשות אחר כך. לא, תעשה עכשיו ותעשה טוב.
אני חייב להסכים, כלומר, אני חושב שהפודקאסט שלי לא היה עולה לאוויר, אילולי ההתעקשות שלך. אני חושב שאת נסחת בי, אני מדבר עליי, את האמונה שבאמת יש לי מה להשמיע לעולם, ואנשים ירצו לשמוע את זה. ואני זוכרת, אני זוכר שבשיחה הראשונה שלנו, אמרתי לך, אבל למה שאנשים ירצו לשמוע על עולם בריאות הנפש, ומה שלי יש להגיד, יש יותר טובים, יש יותר חכמים, יש יותר מנוסים. ואז אמרת משפט שאני מאוד אהבתי, אמרתי נכון, אבל אף אחד מהם זה לא אתה. ואני חושב שזה הכוח שלך, היופי שלך, המוטיבייטור שלך, זה לראות את הייחודיות בכל אחד, למצוא את ה... ולדעת לזקק את הכל למה שמתאים לבן אדם שמולך, כי אני בטוח שמה שנתת לליאת זה לא מה שנתת למישהו אחר בקבוצה של ליאת, זה לא מה שנתת לי, זה לא מה שתתני ל... לאנשים אחרים, ויש לך את היכולת ממש לראות את המקטעים ולשים עליהם ספוטלייט. ולכן את גם לא מתפשרת על שום דבר. זה מהמם בעיניי.
כן, אני לא מתפשרת, ולפעמים גם יש לי טאקלים, כמו עכשיו, עם איזה כמה חבר'ה שאני לא מוותרת להם.
ואתה, כשאת לא מוותרת להם, אז בעקיפין, בעצם את אומרת להם שאת לא מוותרת עליהם.
נכון.
ואת גם לא מוותרת לעצמך.
כן. כי אתם הבייביס שלי מבחינתי, כאילו, זה... מה זה? אם אני רואה שליאת לא מעלה, אני אכתוב לה, מה קורה? מה קורה עם פרק? כאילו, עם כולם. כתבתי לך, נכון?
אני בינתיים כמו שעון.
את כמו שעון, אז לא איתך, אז אם אישה אחת, אבל אני כל הזמן עם יד על הדופק איתכם, כי אתם היצירות שלנו.
לא רק שהם היצירות שלך, בגלל שאת... ההצלחה שלהם נתפסת...
מי זה הם? זה אנחנו.
זה אנחנו.
שלכם.
אני ממדר את עצמי, אני ממדר את עצמי, אני אף לא הייתי...
אתה בכלל זכית לשיעורים פרטיים אחד על אחד איתי. היום כבר אין את זה ככה, ברמה שהיה איתך, זכית.
זה נכון.
וגם אני זכיתי, האמת.
זה היה הפריה הדדית.
כן, זה תמיד הפריה הדדית, תמיד.
אבל אני חושב שאת תופסת את ההצלחה שלנו כי... כחלק מההצלחה שלך, כלומר, נכון. זה לא שליאת הצליחה בפודקאסט, או גיא הולך לו יפה בפודקאסט ויש לו מאזינים, אלא איזה כיף ששומעים את הפודקאסט שלנו. כלומר, תמיד...
אני מגישה ביחד.
החיבור, כן. ולכן את, אם אני צריך לדמות את זה, את יודעת, אצלי החשיבה היא תמיד אסוציאטיבית, אבל זה כמו קור הקביש כזה מאוד מאוד גדול, שכל מי שנוגע בקור הקביש, שזה בסופו של דבר...
נלכד ברשת.
נלכד ברשת שלך, כלומר.
איזה כיף.
וזה הרשת שלך, ויש את הטביעת אצבע שלך, וגם אמרתי לך, את יודעת, שמעתי גם את
הפודקאסט... את ליאת, נכון.
את ליאת ואמרתי לך, וגם ששמעתי את הפודקאסט של משה, לא פודקאסט, התוכנית רדיו של משה הושפיז.
משה, נכון.
אז ממש, את יודעת, אני שומע את הפתיחה, ואני אומר, את זה בטוח פס כתבה, ועל זה פס בטוח העירה, ועל זה פס בדיוק אמרה. כלומר, יש לך את הטביעת אצבע שלך, אין פה הרבה חומות, ואני חושב שזה נורא יפה, כי לא לכל אחד יש את הטביעת אצבע שלו. ואת מחנכת דור חדש של מאזינים ושל יוצרים לטביעת אצבע שלך.
של אנשים שהם עסקים, שרוצים לעשות פודקאסט ולתת את הטוב הזה לעולם.
לא רק עסקים, את יודעת. אני חושב שנעים להקשיב לפודקאסטים גם. אני לא איש עסקים. אני לא איש עסקים.
אבל יש לך עסק, יש לך קליניקה לפסיכותרפיה דינמית.
נכון, אבל אני
עדיין... יש לך הרצאה ויש לך...
ואני עדיין לא מגדיר את עצמי כאיש עסקים.
אני רוצה רק להוסיף פה שטביעת האצבע שלי היא גם של מקס.
זה ברור.
אוקיי, זה יש פה השלמה.
את הפרונט של ה... כן. של הדבר הזה, אבל כמו שאמרתי, שהעובדה שפז למשל מגיע הביתה לאנשים ומנגיש להם את הטכנולוגיה, סליחה.
כולם מתבלבלים, זה בסדר.
תסלחו לי, כן.
אני מוכנה להיקרא מקס, ואתה פז בכיף.
כן, כן, ואני מביא את זה חזרה אליה, ויש איזון חוזר, ואנחנו מדברים, ואז גם יש דיסקוס מה נכון, וזה, והמוזיקה, והג'ינגל, והפו, והפורמט. זאת אומרת, אנחנו חיים את העולם הזה.
יש פה יצירה משותפת שכל אחד יש.
ואנחנו באים עם הלב, זה אכפת לנו.
אנחנו באים עם הלב. אפרופו...
את הלב אי אפשר לפספס כשאתה מגיע הביתה להתקין את המערכת. זה לב באריזה.
כן, כן, אני משליך למחרת, היום שאני לא שם. מה, איפה את?
תראי לי, זה בגלל שהוא נולד בחיפה. בואו נגיד את האמת.
אפרופו הכביש הזה שאמרת, הקורא הכביש, אז בעצם אני הבחנתי שמבחינה עסקית, יש פה לא רק משהו עסקי, אלא לב. וכל הזמן אנחנו עם הלב איתכם, וגם כל המחזורים הקודמים, אנחנו עדיין כל הזמן בקשר, וכל הזמן שם בתמיכה. וזה מה שהוליד לי את הרעיון, אפרופו כל הזמן רעיונות חדשים, זה לפתוח את המאסטר מיינד של סופרקאסט, שזה מועדון כזה שניפגש פעם ונפרה אחד את השני, וניצור שיתופי פעולה, ואני דוחה את זה כבר הרבה זמן, אבל יש לי את זה כל הזמן בראש.
אנחנו דיברנו על זה בעבר.
בדיוק, בדיוק, ואני רוצה בקרוב לעשות את זה.
אז זה החלום הבא, או שיש, מה, ככה בואי...
זה הפרויקט הבא, כן, של סופרקאסט, כי יש כל כך הרבה סופרקאסטים וקאסטיות נפלאים, אתם כולכם, כל אחד מכם זה, וואו, זה יעלום, יעלומים ויעלומות, כאילו, ממש. אז, וכולכם בקשר איתנו, ואנחנו איתכם, וצריך פשוט להפגיש ולעשות הפריות ביחד. נעשה גם את האירוע ביחד, נעשה איזה קוקטייל, גם מסיבות, אנחנו חייבים גם fun and business and pleasure, אז זה בקרוב. החלום הגדול, טיול בקרוון עם ליזה הניידת, מקס ואני, ולהמשיך לעשות פודקאסטים בזום, מרחוק.
אז לגלות סוד, חוד שבת בת 54.
נכון, נכון, וואו, באפריל. תשע, אני בתשע.
אני יודע.
כן.
ולא יודע אם את יודעת, אבל נגיד באוסטרליה, טיילתי באוסטרליה כמה וכמה חודשים טובים.
ברור שאני יודעת, כתבנו על זה בהרצאה.
נכון.
טיול מדהים. איך נקרא את ההרצאה שלך, תספר.
אני לא יודע אם אפשר להגיד, אני צריך לחשוב על שם אחר, כי כבר קיבלתי ביקורות על השם, שזה לא...
באמת?
כן, כי זה לא פוליטלי קורקט.
בגלל השחור והלבן, נו באמת.
נכון, אבל ההרצאה קוראים בלק שיפ, זה הלבן החדש. אבל בסדר.
וואו, לא חשבתי על זה.
אני יודע, גם אני לא, אבל...
טוב.
זה ווק, זה עידן הווק.
הווק, לא, זה... אל תתייחס. אל תיתן לזה להשפיע עליך.
אבל אפרופו אוסטרליה, רוב האנשים שם שמגיעים לגיל 55, פטרים מהעבודה, מקבלים פיצויים, מוכרים את הבית,
פנסיה,
קונים קרוון, ופשוט מטלים.
אהבתי את מוכרים את הבית, שאין לנו...
בסדר.
אני מכרו את הבית שלנו לקיליה שלא עבדה, אז... אבל כן, כל היתר כן. אני לא חושבתי לצאת לפנסיה לרגע אחד, אני רוצה לעבוד כל החיים שלי, וליצור כל החיים שלי. פשוט תוך כדי טיול גם.
אני יכולה לעשות את זה בקרוון.
בטח.
לגמרי.
בכיף.
העבודה במקרה שלך...
תבינו, אני מעולם לא יצאתי לטיול יותר מ4 לילות. לכם זה נראה טריוויאלי. לאנשים רגילים, טיול של 4 לילות, אומרים לי, למה? זה לא נחשב, מה זה היה? אנחנו 16 שנה ביחד, 4 לילות הכי הרבה שנסענו. עכשיו סוף סוף, עם מכונת דיאליזה קטנה ניידת, אפשר לנסוע ולעשות טיול.
אז מה היעד? לאן?
עכשיו עם המלחמה, אני לא יודעת. אין לי מושג. אבל זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה... בהמשך, כשהעולם יירגע עם האנטישמיות.
אז זה פז, דברי סיום שלך? לא, יודעת מה? אני אשאר אותך לסוף. מקס, דברי סיום שלך.
דברי סיום שלי? אני אגיד שזה... בוא נגיד, אם אני צריך לקחת מפז, הרבה פעמים את הפזיות איתי, ברגעים שכשהיא לא איתי, אז אני שומע אותה אומרת, יאללה, יאללה, תן לעצמך בעיטה בתחת ועוף על החיים.
אוקיי, ליה, שאלה.
איזה כיף לשמוע את זה.
אז אני בעיקר לוקחת את ההשראה. אני חושבת שכל מי שקם בבוקר ומתבחין על כמה החיים קשים, שיחשוב שנייה אחת האם הם באמת קשים, החיים הדובדבנים שלו. וייתן לעצמו ביטה בתחת, ויזוז לעוף על החיים.
פרופורציות, את אומרת.
לגמרי. ותודה ענקית על ההשראה שאת.
תודה.
ועל כל הטוב הזה שאת מביאה.
תודה לך, אהובה, תודה. לא בכוונה, מה שנקרא.
אני אגיד רק משפט אחד לסיום. שתמשיכי להיות האור לפני המחנה שלנו.
תודה. תודה, גיא. ואני רוצה להודות לכם. אין לי... תודה. זה אומר הכל.
ואם אפשר, זה היה החלק הראשון של 100 שנים של בדידות. נפגש בפרק ה-200.
לגמרי.
תודה, תודה.
אז כן, תודה לכם. תודה לכם, מאזינים אהובים שלי, שלנו. אנחנו מגיעים לסיום. פרק המאה של הרוקנרול של העסקים. מה אני אגיד לכם? פרק שבו החלפתי את הצדדים, שיתפתי אתכם בקצת מהרוקס והרולס של החיים שלי. אני מקווה שהצצה אל תוך הנשמה והמסע הזה נתנה לכם השראה. אולי אפילו חומר למחשבה על הרוקס והרולס בחיים שלכם. ותזכרו, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו הוא סוג של רוקנרוליסט בלב, מנגן את הניגון הייחודי שלו בעולם העסקים ומעבר לו. אז תמשיכו לנגן, לרקוד, ליצור את המוזיקה של החיים שלכם ובעסקים. תזכרו, אם אתם עושים עסק בלי תשוקה ובלי ריקוד פנימי, עזבו, ותרו עליו. גם אם לפעמים המיתרים האלה נקראים והטון לא מושלם, כי בסוף הרוקנרול של העסקים הוא על לחיות עם תשוקה, ללמוד מכל רוק, להתגלגל קדימה לרול הבא. אנחנו תמיד נמשיך to rock and roll עם עסקים ואנשים שמשפיעים ולו בקצת אפילו על העולם הזה, שיהיה טוב יותר. תתה! שמעת? הנה, אמרתי משהו לאלוהים. הוספתי לאלוהים. תתה! אני אחזור לזה בקרוב. קחתי הפסקה ארוכה ממונולוגים לאלוהים. מבטיחה לחזור לזה בקרוב. אז תודה שהייתם בפרק הזה. תודה לכם, פאנל יקר ומהמם. גיא אבני, מאיש של שפיות. ליאת כהנה, מהנדסת תודעה. אתם מוזמנים לעקוב אחריהם ולהתחיל לשמוע, וואו, זה יעיף אתכם למקומות חדשים. מקס גנזך, בעלי האהוב והיקר, שותפי לסופרקאסט, מומחי הטכנולוגיות שלנו. אני רוצה להגיד תודה גם לכל הצוות מאחורי הקלעים. יש כאן צוות קסום לרוקנרול של העסקים, כמובן למקס גנזך, לאורן מוסקוביץ' אור, לארז גואטה, לאיתי אביטן, לדוד חדד, ולכל הסופרקאסטים והקאסטיות המקסימים, ואבי ברק, נכון, וואו, סליחה, אבי ברק, רגע, סבבה, וכל האנשים המקסימים שאני פוגשת על הדרך. אז שוב, אם אתם אוהבים אותנו ואוהבים לשמוע את מה שאתם מקבלים כאן, אנחנו נשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי, אפל, גוגל, יוטיוב, וגם שתלחצו על עקוב והרשמה כמנויים. תרצו לקבל הודעות על פרקים חדשים שעולים, כנסו כאן ללינק למטה בדיסקריפשן, ותהיו בקבוצה שקטה, וכמובן היא תמיד מאושרת לקבל מכם הודעות. אז עד הפרק הבא, אוקיי? תשמרו על הגרוב. הגרוב של החיים והעסקים שלכם. אני הייתי פז מוסקוביץ'. תודה לכם, פאנל יקר ואהוב. ניפגש, קהל נפלא.
הרוקנרול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכ"לית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.